שמרכיב בנבי האדם, אופי האדם, כמה שמניע את האדם לעשות, לעשות לא לעשות. וכאן יש הבדל בין שני סוגים שמרכיבים. ברקע שעושה זה, שעושה ספק רצונו, נקודה מרכזית בפסיכולוגיה של העולם העתיק, במיוחד של הדברים, שחילקו, שבנו על נפש האדם, אז חילקו את זה כשני מרכיבים. רצון, בשכל, כושר מחשבה. בהיסטוריה היוונית, באריסטו, באפלטון, החלוקה הזאת היא כמעט מובן מאליה, וזה אני אומר בניגוד לתפיסות האחרות שיכולות להיות. החלוקה הזאת היא חלוקה שנוחה לפיצול אותים שונים של האדם. זה דוגמה גם כאילו בעולם שלא בני היוונים. לכן כשאדם הראשון חווה, אז הפסוקים מתואר שכל אחד מהם חטא. כשמילטון פרס לוס בא לדום הנושא הזה, אז הוא קבע בהמשך דרכו של אוגוסטין חילוקי באדם וחווה. אחד מהם חטא בהיגיון, בהבנה, ולא חשב נכון. השני חטא בבעת הרצון, שהבין אדם, במזל חווה, אדם הבין שהחטא לא נכון, לא משתלם, לא רצוי, אבל מתוך חולשה. נתן הרצון להתגבר על היגיון התמונה. זו דוגמה אחת, אבל יש הרבה לך. יש כאמור שני מרכיבים שבעולם התרבותי שאני מדבר עליו היה פחות או יותר את הצמד הזה מקיף את נפש האדם כמו שיש בו. ובזה אני אומר, מציין, שזה בניגוד למה שאנחנו רגילים היום לחשוב. מנדלסון, לא מצד היהודי שבו, אלא מצד הכללי שבו, עמד על כך שיש מרכיב שלישי. הוא מרכיב שאנחנו עכשיו מתפלאים, מפלט את זה. בבת שלנו, שמישהו אחר לא חשב על זה לפני כן. אנחנו היום, באמת, אנשים פשוטים, הפסיכולוגים, רואים דברים אחרת. אתם שואלים מה המרכיבים של נפש האדם. לחשוב, היגיון, שכל ודעת, כמו שהרמב"ם חשב. נחשוב על עניין רצון, וזה יתרד בהמשך. אבל נוסף על זה, איפה הרגש? בשנתנו, לא קונית שאלה אם רגש יותר מהיגיון, פה מהיגיון, טוב, אז יש היום בעולמנו, כולם בעולם הדיוני, כולם בעולם התורה, ויכוחים לא מעט. אבל שברור שאנחנו רואים עניין הרגש כמרכיב יסוד בלב של האדם, בקיומו, בפועלו, ולא רואים זה שאדם נסחף אחרי רגש, רצון שהייתה מובט, שקשר. אני אומר זה כמדור נפרד. משנה כאן, נניח שההתייחסות לנקודה הזאת היא לא מרכזית. א' וב' יש כאן הנחיה, כמו שיש לפעמים שני פעמים בסדות אבות, החיה לחיי אדם, לעקוב בחיים, ובקשר לזה יש ראיית הרצון כמרכיב דומיננטי. השאלה הזאת, האם רצוי שאדם יהיה מונחה בעיקר על ידי שכל והיגיון או על ידי רצון ונטיות הלב, ההלכה היא שיש שיטות שונות בנידון, רחל בעולם היוונים. ושנית, לא שיש חלוקה של אנשים, אלא שיותר גם לדבר מה רצוי, מה מתבקש בין שני הגורמים האלה. שכלתנים רואים זה שאדם נגרר אחרי נטיות ליבו, נטיות רצונו, כחולשה. אנשים בעלי רצון חזק, עם זה שאני נגרר אחרי היגיון, שכל, בין חולשה של שכלתנות שמתעלמת מתוך תוכו של האדם ולב של האדם. בהקשר הזה, בחשב לעצמי, איפה אנחנו עומדים, גם מבט הלכתית, יהודית, תורנית, איכן אנחנו מעמידים, מעציבים, היגיון, שכל, מול רצון. כאן יש רבים שטועים.
רב, אמרת, אפשר לשאול שאלה? אמרת לפני שיש מרכיבים שיש רגש ורצון. מה ההבדל בין רגש ורצון? זה לא אותו דבר? רגש ורצון?
אתה חושב שזה אותו דבר?
כי לכאורה הרצון מתבסס על הרגש ו... הרצון לכאורה מתבסס על...
מה מתבסס על מה? זו שאלה אחרת. קודם כל לדבר מהם המרכיבים שחלק מנב של האדם ובחר יש שאלה מה גוררת בה. אבל גם אם יש לך שניים או שלושה מרכיבים, יכול להיות שאחד יצחוב יד הדומיננטי והשני לא. אתן לך דוגמה מפורסמת מהמחשבה היוונית. יש משל שפלטון נותן בפידו למרכבה ויש סוסים שמובילים אותה. בתוך המרכבה יש נהג שמראה אותה. מבחינת אפלטון, אם אדם מונחה על ידי רגשות, זה הסוסים שמושכים. ללא שליטה. השולט בהם זה הנפש האדם במשל הרצון או ההיגיון. הרצונו של רצון והיגיון זה שונה, השיקולים הם שונים. אבל שניהם שונים מהסוסים שרצים. יש אדם שימצא בתוך המרכבה. כאן יש רבים שמתייחסים לעולם של התורה, שמתעקשים לעשות את החלוקה הזאת, אבל הם שמגיעים למסקנות הפוכות. חנוכה, חנוכה שסופר הגלים במאה ה-19, בית יוחנן הבשר, בפרק על יהדות ויוונות, שראה את העולם היווני שמונחה על היגיון ושכל ושיקולים, והעוצמה שברגש, שמתפוס כל עבר משתלט, זה מאפיין את היהדות. זה התפיסה שלו. אם תקרא או תשמע אנשים שמדברים בזווית אחרת, זה כבר עולם של יהדות, למשפט, חוקים והלכות, וזה הם רואים כגורם הדומיננטי, בעיקר מי שחושב ומברכים של יהדות מצד הפן הלכתי, לא אגדה, לא מחשבה. אנחנו שמצאים כאן לא קרואים שני כיוונים, אנחנו מרגישים את עצמי משובדים שני דברים כאחד. נכון, שם של חוק המשפט ושם ניסאו, אין מה זה חוקים ומשפטים. חוקים ומשפטים, גם כשאדם יבוא ויאמר, פה יש פן שהוא לא הגיוני, זה חוק וכו'. אבל התפיסה שלנו היא ש... משפט וחוק, זה מרכיב, שנותן משפט באדם, כיוון באדם, זה מרכיב יסודי, לא בלעדי, אבל יסודי, במבנה הנפשי, האינטלקטואלי, הקוגניטיבי והרגשי. זה בדיוק חלק ממה שכמובן העולם האנטי-הלכתי, דהיינו, הנוצרים רצו בראשית דרכה, הדתות הפרימיטיביות של אותה תקופה, שאלו, כמובן שאלו שהיהדות חושבת ככה, הם מבינים שהיהדות חושבת ככה, הם חושבים שזה לא טוב, זה משהו יבש, זה לא... הם רואים את עצמם כמולאים, אם יוצא אפילו משובדים. הרגשה למיניהן שהן הרבה יותר חזקות בזה עוצמה מה שעושה בהיגיון קוגניטיבי, אינטלקטואלי. מצד שני, יש רבים ש... הפכו את הקהל פייה. כשאמרתי את הפסיכולוגיה של... שהיוונים הקטיעו אותו לעולם, דיברה על שתי הגורמים האלה, אבל נתתה, בשביל הדוגמאות הבולטות, נתתה לתת את הבכורה ואת העדיפות להיגיון. היגיון זה משהו רציונלי. אז יש רבים שכתבו הרבה, בעיקר הדמות המבקשת בעולם הפילוסופיה של ניטשה. ניטשה דיבר על שתי מסורות, המסורת המערבית יותר מאוחרת, שדגלה בהיגיון, בשכל, יש נקודת המוצא מבחינתו, המעיין שמשם הכל עבר בקבץ חוצה, וזה לפי התפיסה שלו שתי דמויות שאובות מעולם היווני. הדמות של אפלו זה הדמות של שמש ואור, זה קובץ כתוב מסודר. לעומת דיוניזיוס זה אובקוס, שם אחרי שניתן לו, שזה שיקרות ולתת דברים שאינם נודעים, אינם הגיוניים, להשתלט. העולם שלנו הוא עולם שבנוי השינוי של שני הגורמים האלה. מצד אחד, אני רוצה לומר לכם כאן, יושבים ישיבה ואני מהלכה, המקום שההלכה תופסת בעולמנו, בעולם של עבודת השם ובעולם של בנייה עצמית. אבל בגדול, המקום שבהלכה ניתן לרצון מאוד מאוד מרכזי. ובכלל זו זה יוצא קרוב לבעלי מחשבה בעולם המודרני מקאנט ואילך במיוחד, שנתנו את הבחורה לרצון. כשאתה מדבר כעשה רצונך, זה לא פן אחד, בית אחד בתוך איזה יער של אפשרויות שונות. כשאתה מדבר את הרצונך, הרצון, כשבאתי כמו איזה קאנט ושופנהאואר וכל אלה הגרמנים, שראו את הרצון כשולט באדם, ולא רק עובדה שבפועל זה ככה, אלא דידם שצריך להיות ככה. חיים שמונחים אך ורק על ידי רציונליזם, הם רואים כי רקנים, רדודים. אנחנו משתדלים לבנות את עצמנו חוק ומשפט בצד אחד, בצד שני חוק ומשפט שעומד לרשות רצון, והרצון הוא זה שמנחה ומכוון, הוא מקבל ההחלטות. אז הוא מקבל הרבה מידע, הרבה ציונים, הרבה שעות, הרבה נימוקים, מהמערכת הקוגניטיבית. אבל שואל את עצמו, מי בעל הבית? מי קובע מה אמור להיות? אז קובע זה הרצון, הקטר שבתוך האדם. הבנה הזאת היא בסיסית לבית הרבה שחזר ברבנו שלנו, והשילוב שבין היגיון ורגש, כשרגש הולך יחד עם רצון, זה שונה. רגש בנוי לא רק על רצון, אלא רצון שבוקיע בעולם מתוך עמקי הנשמה, ונפחי הנשמה. אבל יש לזה מחלוקות מריבות, חסידים ומתנגדים וכל מיני דברים אחרים כנער. אבל בגדול, בשורה התחתונה, אנחנו עם קאנט. זה לא אומר שאנחנו רואים את המקום המרכזי, הבכורה, לרצון. זה ניתן לראות כבר תקף בפרשה הראשונה שעוסקת אחרי שזה מחווה, שבשל לפני כן, מה שמניע אותם אחד מלכת מלכתוב זה הפרי שהוא נחמד להשכיל, צורתם וכו'. ישנה כאן שדבר עשר סומכה, זה לא כאילו המשנה לקחה וחסר אותו, המשנה הזאת לקחו פרט אחד במסכת שעוסקת בכל דוסים בעבודת השם, והדבר היצב בפרט אחד קטן. הסוד שמוזכר כאן זה נפש האדם כבד את הקדוש ברוך הוא. כנקודה הזאת אנחנו נותנים בעולמנו להדיר את מקומה של, מקומה של הרגש ומקומה של הרצון. לנו זה נדמה כי זה לא מובן מאליו. האדם שבלי רצון זה ריק, זה נבוב, אבל זה היה בידוע שיש השכלות שלמות בעולם הדתי שחושבות בעיקר אצל המיסטיקאים שכל המגמה של עבודת, של עבודת השם היא למחוק את האני שבאדם, את האגו שבו, שהאגו הוא משכן הרצון. ואוי לו ואבוי לו למי שבודד את רצון שבתוכו. יש זה קסם בהרבה מסורות דתיות שעוד את המגמה, את היעד, שאין לכם בכלל רצון. לא שיש לך רצון ועושה את זה שווה לקדוש ברוך הוא. אין לכם בכלל רצון. אתה חייל טוב, פרט לזה אין לך שום דבר. רצון במהותו מטפח עצמאות ועצמות. ומילא שהרצון שיש בתוכך הוא בעצם מתנגש עם כל גורם אחר, וזה מה שהמשנה כאן בא לשלול. המשנה כאן איננה אומרת לא שיהיה לך רצון עצמאי לחלוטין, שלא יהיה מקביל או חופף רצון הקדוש ברוך הוא, ולא שיהיה לך רצון בכלל, שיהיה לך רצון. מי שאין לו רצון, מולץ. אבל כשיש לו רצון הזה, מה אתה עושה איתו? אז כאן המתרש בפשעה הזאת, נכנס לפעולה של שיבוד הרצון. השיבוד הוא לא אך ורק במונח הזה. פה אנחנו נותנים לפני שאלה שנגעה את כל המדע השם שלנו. צד אחד, עבודה הם, שעושה את זה בארץ מצרים, עבדות. צד שני, חז"ל אומרים שחרות על המלכות, אין לך בכלים ושעושים בתורה. כלומר, שמדרש באדם שיתפח את, את כוחות הנפש שלו, כמו שיש כוחות פיזית, כוחות רוחניים. ואת אלה, אחרי שהוא מתהפך אותם, את יכולות האלה, שהוא מכוון אותם, משוון אותם, שיהיו מקבילים וזהים כמעט לאותו רצון שקדוש ברוך הוא עושה באדם. אז המשנה כאן, יש בה דברים שהם כאילו מובנים מאליהם, אבל יש פה מרשם לעבודת השם ביסודה. כשהמשנה מדברת כעשה רצונו, רצונך כרצונו, זה קו פעולה, קו קיום של האדם שיש לו רצון, ואיננו חושב ש את הרצון הזה צריך להשמיד, אבל שאלה אין סיבה אתה מכוון אותו. הלכה לא ראתה בהתאבדות אלא כיוון רצוי, גם לא התאבדות לבעל הקדוש ברוך הוא. זו נקודה אחת במשנה כאן. נקודה שנייה שמסברת על המשנה לפני כן, רבי רציג'י סוכו, האם במוטיבציה שמתורס כאן במשנה, אנחנו חוזרים לבעל רציג'י סוכו, רציג'י סוכו אומר שתעשה את זה לא בעצם בפרס. האם כאן מה שמתורס במשנה פה, כמוטיבציה היא בדיוק כדי כאן בפרס. יריפו אליו מהשמיים, יעשו לצורך כל דבר שאתה רוצה שיהיו לצורך שווה בכסף, הרבה בבריאות, יכול להיות דבר טוב, יכול להיות להרבה. אתה שואף לקבל אותם. אם רק אתה תעשה מה שאתה רוצה, הוא יעשה מה שאתה רוצה. אז עכשיו יש שאלה אם הוא והיא ואנחנו רוצים אותו דבר. וזה כיוון שהמשנה אומרת שצריכים להגיע אליו. שנית, אם כבר יש לי אותו רצון, מה זה אומר לנו מבחינת דרכי פעולה ואורחות חיים? לא, זה נדבר פעם אחת.